יאללה, עד המשנה.
אומרת הגמרא, מתקיב לרבי אבא בממלא, אנחנו בקידושין, דף סמך בית עמוד בית, אלא מעתה נותן פיוטה לשפחתו ואומר, הרי את מקודש לי לאחר שאשחררך, אך אינה מדעה וקידושין, הרי זה בשליטתו. הוא יכול לשחרר אותה כל מתי שהוא ירצה, לפי רבי יוחנן הוא יכול לקדש אותה לאחר שהיא תשתחרר. אומרת הגמרא, אחי אשתדת מעיקר במה אשתדת חרת, מה אתה רוצה? זה לא אותו בן אדם. יש שתי נשמות, יש נשמה של האדם שיורד למקווה והאדם שיוצא מהמקווה, זה בכלל לא אותו בן אדם. איך שייך שהוא יקדש אותה עכשיו מי שיהיה אחר כך? הם טוענים שכן, החברים שלי שהם גרים, הם טוענים שכן, אני לא יודע לומר לך. אז זה לא שאתה לא מחוסר מעשה, אתה ועוד איך מחוסר מעשה. הבן אדם חדש צריך להגיע לפה. ואלא האדמה רבי יושעיה נותן פרוטה לאשתו ואמר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שאגרשך. כן, בואי נעשה הבטחה, אם אני יום אחד אגרש אותך, הרי את מקודשת לי לאחר הגירושין. עכשיו אני יכול לגרש אותה מתי שאני רוצה, נכון? אז ממילא זה בשליטתי, ממילא הקידושין צריכים לחול, כי זה...
לא יכול.
למה?
אתה יוצא מצב שהוא חייב מתי שהוא מגרש אותה, אחרת...
לא, אז הקידושין לא
יכול.
למה לא? הוא קידש אותה עם אשתו, נכון? עכשיו היא אשתו.
אבל הוא קידש את הביתה שמגרשו.
לא, יש לו קידושין רגילים, היא אשתו. בסדר? הם חיים יחד 20 שנה. יום אחד יש להם מריבה, והוא אומר לה, אני אגרש אותך. היא נעלבת עד עמקי נשמתה. הוא בא לבייס אותה, אומר לה, תשמעי, לא התכוונתי, לא רוצה, היא לא רוצה לשמוע. הוא בא ומתחנן, לא רוצה לשמוע. כעבור שלושה ימים היא מוכנה להתפייס. הוא אומר לה, תשמעי, אני רוצה להראות לך כמה אני באמת מתכוון. תראי, אני עכשיו עושה איתך מה תרגיל כזה. את אשתי, נכון? אני לא רק שאת אשתי, הרי את מקודש לי לאחר שאגרשך. זאת אומרת, אם יבוא יום אני אגרש אותך, את כבר עכשיו מקודשת שוב להיות אשתי. איזה בעל אני. בסדר? זה מה שהוא אומר לה. נכון, אם הוא ירצה. אז עכשיו הגמרא שואלת, במציאות כזו הרי יש לו שליטה. אנחנו אמרנו שכל דבר שבשליטתו, אז הוא יכול לעשות תנאי וזה יחול אחר כך. אז הגמרא שואלת, במציאות כזו הרי זה בשליטתו שהוא יכול לגרש אותה מתי שהוא רוצה, ממילא אז שהקידושין יחולו אם הוא מקדש אותה לאחר שאגרשך. אז לכאורה שהקידושין יחולו, הכנה מלרבי יוחנן דאבו קידושין. האם אתה תאמר שרבי יוחנן מודה שבמקרה כזה זה קידושין? אומרת הגמרא, נידה בידו לגרשה, בידו לקדשה. אומרת הגמרא, מי אמר לך? יכול להיות שהיא אומרת לו, תשכח מזה. עכשיו שהוא בא לגרש אותה, יכול להיות שאם קבלת את הגט ואומרת, לא רוצה להתקדש אליך שוב, לא מוכנה, את הסרט הזה עשיתי פעם בחיים. אז זה נכון שזה בשליטה שלו לגרש אותה מתי שהוא יוצא, אבל זה לא בשליטה שלו לקדש אותה מתי שהוא יוצא. בגלל זה רבי יוחנן אומר, זה לא חל. אומרת הגמרא, תפשוט ביי רב הושעיה. אז מהמקרה הזה, שמאחר ואין בידו לקדשה אחרי הגירושין, אז הקידושין לא חלין, אז בוא נענה על שאלה שרבי יושעיה שאל. מה השאלה שרבי יושעיה שאל? ככה, הנותן שתי פרוטות לאישה, בא ואומר לה, חננלה, תשמע, אני כל כך מולהב, אני כל כך מרוגש, קחי שתי פרוטות, חבר'ה אתם מידי, רואי ושי אתם מידי, בפרוטה הזאת תתקדשי לי היום, בפרוטה הזאת תתקדשי לי מחר. עכשיו מה? זו השאלה של רבי הושעיה. אמר לה, בואו נראה, דבאי רב הושעיה, הנותן שתי פרוטות לאישה. באחת אמר לה, התקדשי לי היום. ובאחת אמר לה, התקדשי לי לאחר שאגרשך. כן? לא מחר, סליחה. אומר לה, אני רוצה שתתקדשי אחרי הגירושין. אני מרוצה אותך עד לסוף. גם אם יום אחד נגרש, אני רוצה שוב שתהיה מקודשת. בסדר? אז ככה הוא מקדש אותה. תפשוט מנד לא אבו קידושין. למה לא נאמר במציאות כזו? הרי אתה רגע אמרת שתנאי שהוא תלוי בהמשך מחר, ובהמשך יכול להיות שאחרי הגירושין לא תרצה להתקדש לו, אז אין לו כוח לקדש אותה עכשיו.
כאן אולי, כאן זה לפני הניסוי
הראשון. יפה. איזה סברה. אתה לא מתלהב? אתה יושב פה בשיעור עם אדם כזה. נכון? אומרת הגמרא,
הוא הצביע עליך.
דילמה כי איך דתפסי קידוש הנהשתה תפסי נמי לאחר כן. הספק של רבי יושעיה היה כי יש לומר שמאחר ועכשיו הוא כן יכול לקדש אותה, אז הרי ברגע הזה הוא יכול לקדש אותה, נכון? אז יכול להיות שעכשיו הוא גם יכול לתת חלות לאחר כך. כשהיא אשתו, אז אין לו כוח לקדש אותה עכשיו, אשתו. אז אתה גם לא יכול להכיל קידוש אין הלכה אחרי הגירושין. אבל כשהיא לא אשתו, אז כמו שאתה יכול לקדש אותה עכשיו, יכול להיות שאתה יכול גם לקדש אותה לאחר הגירושין. מה? זה לא קושיה על רבי יוחנן כל כך. כי מה רבי יוחנן אומר? זה צריך להיות בידו. רבי יוחנן אומר, זה אולי בידו, אולי לא בידו. זה הספק של רבי יושעיה. האם זה נחשב בידו? רבי יוחנן אומר, יש מצויות שהן ודאי בידו. זה בידך לתלוש את הפירות. אז התרומה תחול. האם זה בידך לקדש אותה עכשיו, מאחר וזה בידך? עכשיו, אז זה גם בידך לקדש אותך עכשיו לאחר גירושין? זה הספק של רבי יושעיה. והגמרא אומרת, זה בעצם רבי יוחנן לא צריך להיות לו עמדה בזה. כי זה ספק אחר. זה לא, זה גוף. אני לא חושב, הרב,
שואל שאלה יפה. האם יכול להיות, אולי זה מכיר מה שכתוב בתורה, האם יכול להיות מציאות שאישה תאמר, אני מוכנה להתקדש אליך, אבל אתה צריך להתנות לי שאתה אף פעם לא תגרש אותי? זה מתנה על מה שכתוב בתורה?
לא.
לא, אבל יש כזה. זה לא ראיתי, אני התעניינתי בזה דווקא. שאלו אותי לפני כמה שנים. בארצות הברית זה להיט. הרב שושכטר בעד. הרב שושכטר על הבת, על הבן שלו. כשהבן שלו הלך להתחתן, הוא אמר למחותן, אני ממליץ לך להכניס תנאי. הוא כל כך מחזיק מזה, והמחותן אמר להכניס תנאי שאם יהיה סכסוכים, לפני איזה בית דין ילכו, ואיזה כנסות יהיו, אם הוא לא ייתן גט. הוא מאוד מחזיק זה, אפילו על הבן שלו הוא אמר למחותן, אני רוצה שתכניס תנאי. עד כדי כך הוא מחזיק זה, והמחותן אמר, אתה כל כך מפורסם שאני בטוח שאם יהיה איזשהו סיפור אתה לא תרשה לשם שלך להרס, ואתה תעשה מה שצריך לעשות. הרב שושכטר לא הסכים עם המחותן, הוא בכה כשהוא סיפר את זה בשיעור. הוא ממש, הוא צובר כדי להגן על הבנות שצריך לעשות תנאי.
זו שאלה מעניינת. טוב, אז אנחנו נמשיך פה בזאת שמחר תניה כבתי דרבי יוחנן. כן, נמשיך פה בעזרת השם מחר. כן, אתם רוצים עוד 5 דקות? עוד 5 דקות. תניה כבתי דרבי יוחנן, אין תורמין, שמת לב? אין תורמין מן התלוש על המחובר, ואם תרם אין תרומתו תרומה. כיצד? אמר, פירות ארוגה זו תלושים, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו מחוברת. פירות ארוגה זו מחוברת, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושים. לא אמר כלום. כן? אז זה לא חידוש רבי יוחנן, זה פשוט. אמרנו דגן, תמידגין, אתה לא יכול להפריש מתלוש על מחובר או ממחובר על תלוש. עד פה ברור. אבל אמר לך שיתלשו. ונתלשו דבריו כימין, כל דבר שבידו לא נחשב מחוסר מעשה. ואז מאחר והיה בידו לתלוש את זה כשהוא אמר את התנאי, אז דבריו קיימים. נכון? אם הוא אומר לכי שיתלש יחול התרומה, זה חל. יתר על כן אמר רבי אליעזר בן יעקב, אפילו אמר פירות ההוגה זו תלושין, יהיו תרומה על פירות ההוגה זו מחוברת, פירות הרוגה זו מחוברת, יהיו תרומה על פירות הרוגה זו תלושין. לכי שיביאו שליש ויתלשו, והביאו שליש ונתלשו, דבריו קיימים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו דברים שהם לא בידך. כי רבי אליעזר בן יעקב סובר, אתה יכול להקדיש ולהקנות דבר שלא בא לעולם. יש לנו פה מציאות, אתה לא יכול לגדל את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים שזה יגיע מינימום לגידול שליש. עכשיו זה לא יגיע לגידול שליש. אז אתה לא יכול לתלוש את זה. כי כדי שיכול לזה שם תרומה, זה צריך להיות מספיק בשל שהתבואה הגיעה לשליש. כן? הפסוק אומר, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אנחנו דורשים בדורשים בגמרא בראש השנה, ועשת את התבואה לשלוש השנים, זה אנחנו דורשים שזה לשליש, אל תקריא לשלוש אלא לשליש, שתבואה צריכה להגיע לשליש לפני שאפשר להפריש תרומה, אותה תרומה או עליה תרומה, תרומה. אז ממילא רבי אליעזר בן יעקב אומר, בן אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם, אז רבי אליעזר בן יעקב באמת חולק על כל העיקרון שלנו. כן? חזרה לענייננו.
אבל זה בטוח שזה אבי שליש, לא?
מה בטוח? אולי זה יישרף, אולי זה יאכל, ומה אכפת לי? ברגע הזה זה לא הביא, וזה לא בידך להביא. אתה לא יכול לעשות כלום שזה אבי שליש. השאלה היא מה תהיה היום. עכשיו נסיים עם סיפור מעניין. יש דבר שקוראים לו אתולין גז. לא יודע איך קוראים זה בעברית. גז אתולין. מה זה? זה גז שהפירות מפרישים תוך כדי שהם נהיים בשלים, והוא גורם לפירות להיות יותר בשלים. זאת אומרת, אם יש לי סלסלה עם תפוחים, ואני שם אתרוג ירוק בתוך הסלסלה, אז האתרוג הירוק יהפך להיות צהוב יותר מהר, כי איך שהתפוחים בסלסלה נהיים יותר בשלים, הם מפרישים את זה, ואז הם גורמים להיות לזה להיות יותר בשל. אם אתה תשים, אני מדבר איתך ברצינות, אם אתה תשים את זה בצד אחד של הסלסלה, זה היינו, יהיה לך פה הרימת תפוחים, ואתה שים את האתרוג מצד שמאל, אז הצד הימני של האתרוג שפונה להם יהפך להיות צהוב, והצד השמאלי יישאר ירוק. יכול להיות כל מיני מצויות, כי צריך להיזהר עם זה. עכשיו, בארצנו הקדושה, יש קרטל על שיווק האתרוגים, לפחות היה קרטל עד לפני כמה שנים, אני משער שזה עדיין קיים, שהם ידם בכל ויד כל, רק ידם בכל, הם שולטים על מכירת האתרוגים. מישהו ניסה לשבור את הקרטל ולהביא אתרוגים לארצות הברית, לא דרכם, אז הם דאגו לכך שיהיה לו בעיות. פעם אחת חתכו לו את כל האתרוגים, שלחו בריונים, הפכו לו את הדוכנים, חתכו לו את האתרוגים. פעם אחרת הוא התארגן עם מחסנים מלאי אתרוגים, שלחו שליחים למחסנים עם בלונים גדולים של גז אתולין, שפכו את הגז סביב המחסנים, וכל האתרוגים שלו נהיו בשלים מהר מאוד, ועד שהוא בא להוציא את זה מהמחסנים, תוך יום יומיים כל האתרוגים, הפיתם נפל להם והם נהיו על חום מצהוב לחום. כי הגז הזה גורם לדברים להיות בשלים יותר מהר, אז אתה יכול לקנות אותו גם כן בחנות כימיקלים. אז משתמשים בו, בארצות הברית לדוגמה, כל הגווניות אין להם טעם. למה? כי הם כותבים אותם כשהם ירוקים, הם צריכים לשווק אותם כל ארצות הברית. איך הם יחזיקו מעמד? אז הם כותבים אותם ירוקים, כשהם מגיעים למדינה פה שהם רוצים למכור אותם, הם מביאים את הגז הזה, עושים ספרי עם הגז על העגבניות, ותוך כמה שעות העגבניות כולם אדומות, מוצאים אותם לשוק למכור. אבל עגבנייה שהבישול שלה היה על ידי הגז הזה, אין לה טעם מריח. אתה חותך את המריח, אתה לא מריח כלום. תמיד אנשים אומרים, אין כמו העגבניות של ארץ ישראל. כי העגבניות שלנו, כותבים אותם ממש בשלים, אדומים. אתה רואה, שלושה ימים אחרי גשם, כן, כל מקום. היום זה השיטה, כותבים בננות, עגבניות. אז השאלה היא בימינו, איך אנחנו נתייחס לזה? הרי אתה, יש בידך שזה יביא שליש. עם כימיקלים, עם גז, אתה יכול מהר מאוד. אני לא יודע כמה מהיר זה צריך להיות נחשב בידו. שאתה יכול לעשות את זה תוך יום, תוך שעה, תוך דקה. זה דבר שצריך לבדוק אותו. טוב.